אז אנחנו בדניאל פרק ב' באמצע, בפסוק כ"ט, ראינו את כל ההקדמה, ועכשיו אנחנו נראה את החלום עצמו, שהוא באמת אחד הפרקים הכי משמעותיים לימינו, אני חושב, בתנ"ך. פסוק כ"ט, אנט מלכה, רעיונך על משכבך סליקו, מדי להווה אחרי דנה, וגלה רזיה הודאך מדי להווה. כלומר, אתה המלך הלכת לישון מתוך מחשבות מה יהיה אחרי הימים האלה, ומגלה הסודות הודיע לך מה שיהיה. קודם כל, דניאל אומר, הוא הודיע לך. זה לא אני, זה לא אני. לך המלך הוא הודיע, הוא עושה כאן הכל מתוך כבוד, למרות שלחלום הזה יש שתי משמעויות. המשמעות העיקרית שלו היא בכלל בשבילנו, לא בשביל נבוכדנצר. אנחנו צריכים לקרוא אותו בספר דניאל ולדעת מה יהיה לנבוכדנצר. אין לו שום משמעות מה יהיה כל הגלות הארוכה, זה לא מעניין אותו, רומא, זה לא אמור לעניין אותו. אנחנו צריכים לדעת את זה, אבל יש גם מה שזה יפעל על נבוכדנצר עצמו. ולכן החלום עובר דרכו, אבל דניאל נותן לו את התחושה כאילו זה רק בשבילו, כמו שיוסף עשה גם עם פרעה, מדבר אותו מאוד בכבוד. ואני, לה בחוכמה דהיתי בי מן כל חייה רזה דנה גלילי, להן על דברה דפישרה למלכה יהודאון, ורעיוני אלי ובך תנדה. כלומר, ואני לא בחוכמה שיש בי מכל חי נגלה לי סוד זה, אלא על דבר שיודיעו הפתרון למלך ותדע מחשבות לבך. זה קודם כל הוא מדגיש לו, זה לא מהחוכמה שיש לי, הקדוש ברוך הוא גילה לי את הסוד הזה, זאת אומרת, במילים אחרות אומר לו, אל תהרוג את חכמי בבל, הם לא אשמים שהם לא ידעו להגיד לך את הסוד, זה לא חוכמה מסוימת, הקדוש ברוך הוא הודיע את דרכי את הסוד, כי אתה היית צריך לדעת, והיה צריך לחפש מישהו שיודיע את דרכו, כמובן זה לא מדויק, זאת אומרת, ברור שצריך להיות דווקא דרך דניאל, אבל דניאל לא רוצה לספר את זה. עכשיו, פה הוא מתחיל את החלום, אני רוצה לקרוא את החלום פשוט ברצף, ורק להסביר עקרונית מה קורה, ואז לחזור מההתחלה. כי קודם כל צריך לדעת על מה אנחנו מדברים, להכיר את החלום, ורק אז להתחיל לנתח אותו. אז נתחיל מפסוק למד א' יחסית ברצף. אנט מלכה, חזה הביתה, ועלו צלם חד סגי, צלמד יקן רב, וזיווה יתיר קיים לקבלך, ורבה דחיל. כלומר, אתה המלך חוזה היית, חוזה זה כמו במחשבת הלב, בשון חזה. ודימית הפסל אחד גדול, והפסל הזה נכבד, והודו יותר מהרגיל, עומד למולך ותוארו נורא. הוא צלמה, רשדי דהבטב, חדוהי ודרעוי דחסף, נעוי וירחתי דנחש. כלומר, הפסל ההוא, ראשו של זהב טוב, חזהו וזרועותיו של כסף, בטנו וירחיו של נחושת. בהמשך הוא יסביר מה זה כל דבר, פחות או יותר. שקוהי דיפרזל, רגלוי מנהן דיפרזל, מנהן דיחסף, כלומר שוקב של ברזל, כפות רגליו, מהם של ברזל ומהם של חרס, כאן הוא מתייחס לכפות הרגליים באופן כללי, בפירוט של הפתרון אנחנו נראה שהוא מחלק, יש כפות הרגליים ויש את האצבעות, חזה הביתה, עדי התגזרת אבן דילו וידאים, ומחת לצלמה על רגלוי, דיפרזלה וחספה והדקת הימון. וחוזה הייתה, עד אשר נחצבה ורומה אבן, לא בידיים, והקטע את הפסל על אצבעות רגליו, עשויות ברזל וחרס, וניצה אותה. כן, אז כל הפסל הזה עומד, מגיעה אבן, לא בידיים, לא בידיים, זה לא כל כך ברור, מה זה הכוונה? חורה היא מורמת, לא בידיים, נגזרת, לא בידיים, ומכה את הפסל על אצבעות הרגליים שלו, ומנתצת אותה. בדיין, דקוך החדה, פרזלה, חספה, נחשה, חספה ודהבה, ועבור כאור מנדרי קית, ונשא הימון רוחה, וכל אתר לא השתכח להון, ואבנה דמיכת לצלמה, הבת לטור רב ומלט כל הרע. כלומר, ואז נתחנו כאחד, הברזל, החרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ מגורנות הקיץ, ונשאה אותם הרוח, וכל מקום לא נמצא להם, והאבן שהקטע את הפסל הייתה להר גדול ומלאה את כל הארץ. זה החלום. דנה חלמה, ופשרי נמר קדם על כך. זה החלום, ופתרונו נאמר לפני המלך. זה, קודם כל הוא סיפר לו את החלום, כי זה, ברגע שהוא סיפר לו את החלום, נבוכנצר כבר יודע שדניאל יודע בדיוק מה זה אומר, כי אף אחד לא ידע את החלום בכלל, אז עכשיו דניאל יודע את החלום, הוא סיפר לו אותו, ועכשיו יכול לתת לו את הפתרון בצורה פשוטה. אנט מלכה, מלך מלכיה, דיאלה שמיה מלכותה חיסנה ותוקפה ויקרה יהב לך. כלומר, אתה המלך, מלך המלכים, אשר אלוקי השמיים נתן לך את המלכות, הכוח הגבורה והכבוד. כמובן אפשר לקרוא את זה דו צדדי, ככה חזל אומרים. כלומר, נבוכדנצר מבין, אתה המלך, שאתה המלך המלכים, אשר אלוקי השמיים נתן לך את המלכות, הכוח, הגבורה והכבוד. אבל, מה שדניאל באמת מתכוון, ככה אומרת הגמרא, אתה המלך, מלך המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי השמיים, הוא את המלכות, הכוח, הגבורה והכבוד נתן לך. כן, וכמובן אנחנו עושים לב שביה ריבון, יה ריבון עולם ועולמיה, אנטו מלכה, מלך מלכיה, זה הפסוק, לקוח מהפסוק הזה, כל יה ריבון לקוח מדניאל, אז נפגוש פה ושם קטעים ממנו. ובכל דדיירין בני אנשה, חייבת ברה, ואוף שמיה, יהב ידח, והשלטח בכל הון, אנטו רשד ידהבה. כלומר, בכל מקום ששוכנים בני אדם, חיות השדה ואוף השמיים נתן בידך, והם שלחה על כולם, אתה הוא ראש הזהב. נבוכדנצר, או בכל אופן בבל, כאן הוא מתייחס כאילו זה נבוכדנצר עצמו, אבל הכוונה לבבל כולה, היא ראש הזהב. ובטרח, תקום מלכו אחרי הרעה מנך, ומלכות ליטאה אחרי דיני חשד, ותשלט בכל הרע. כלומר, ואחריך תקום מלכות שפלה ממך, ומלכות שלישית אחרת של הנחושת אשר תמשול בכל הארץ. ומלכו רביעה, תהווה תקיפה כפרזלה. אם תשימו לב, הוא ציין פה ארבע מלכויות, הוא לא אומר את השמות שלהם. הוא לא אומר פרס ומדי, לא יוון ולא רומא, וזה מאוד ברור למה, אז אם הוא מדבר עם נבוכדנצר, אז אם נבוכדנצר ידע שפרס ומדי זה המלכות הבאה, אז הוא יעשה עכשיו הכל כדי להשמיד אותם. ועם יוון, אז הוא יעשה הכל כדי להשמיד אותם, ולא ייתן להם להתפתח. ולכן הוא לא מספר לו מי המלכויות, הוא רק אומר יש ארבע מלכויות, אתה הראשון. בחלומות שאחר כך מפורטים גם פרס ומדי וגם יוון, רומא לא כתובה. השם של רומא לא כתוב ב... בתנך בכלל, שזה הולך להיות רומא, במקומות שבהם כתוב זה אדום, לכן מלכות רביעית זה אדום, וזה בגלל הנצרות כנראה. עכשיו, מה שהוא אומר לו פה, אם תשימו לב הפתרון, הוא נותן לכל אחת מארבע מלכויות חתך אחר של, של הפסל, זאת אומרת, על בבל הוא אומר, אתה הוא ראש הזהב, הוא מסביר גם למה הוא ראש הזהב, למה הוא ראש מזהב, מתייחס רק אצל בבל לאיבר בגוף שזה, בבל היא ראש הזהב, פרס ומדי עם חזה וזרועות, יוון עם מעיים וירחיים, ורומא היא שוקיים וכפות רגליים. אבל רק אצל בבל הוא מדבר על זה. אתה ראש הזהב, הוא מסביר גם למה אתה שולט על כל הארץ וכו'. על פרס ומדי הוא אומר רק שהיא מלכות אחרי אר אמינה, שהיא נמוכה, שפלה ממך. וזה נכון לגבי כולם, כל אחת שפלה מהשנייה, גם בגובה, ראש, חזה, וגם סוג המתכת זול יותר. ומלכות ליטאה, כלומר יוון, היא של נחושת שתשלוט בכל הארץ, עליה הוא מציין שהיא תשלוט בכל הארץ, ועל השאר הוא לא אומר, למרות שכל המלכות בזמנה שלטה בכל הארץ, ועל המלכות הרביעית, על רומא, הוא אומר שהיא תהיה תקיפה כפרזל, ומתחיל להסביר למה הברזל דווקא, וזה נכון לכל אחת שיש לה את ה... זאת, ברזל, זאת זהב, זאת כסף, זאת נחושת וזאת ברזל, לכל אחד צריך לשים לב גם לממד הזה, הוא מציין אותו רק על זה. זאת אומרת, בעצם דניאל אומר לנו, שימו לב שיש ארבע פרמטרים, ולגבי כל אחת מהמלכויות צריך לשים לב לארבעת הפרמטרים האלה. מה היא בגוף? מאיזה חומר היא עשויה? שהיא נמוכה מהקודמת, ושהיא שולטת בכל הארץ. פסוק מהם, ומלכו רביעה, תהווה תקיפה כפרזלה. כל כובל דפרזלה מהדק וחשל קולה, וכפרזלה תהיה די מרעיה כל אילין תדיק ותרוע. כלומר, והמלכות הרביעית תהיה חזקה כברזל, כדרך שהברזל תוכן ומפזר הכל, וכברזל השובר את כל אלו תתחן ותשבור. ודיחזה איתה רגליה ואצבעיתה, מנהן חשף דפחר ומנהן פרזל, מלכו פליגה תהווה ומנצבטה דפרזלה להווה בה, כל כובל דיחזה איתה פרזלה מערב וחשף תינה. כלומר, ואשר חזית הכפות הרגליים והאצבעות, כאן הוא מחלק כבר, מהם חרס היוצר ומהם ברזל, מלכות חלוקה תהיה, ויהיה בה מחוזק הברזל, כמו שחזית הברזל מעורב בחרס ואצבעת רגליה, עכשיו הוא מתמקד באצבעות עצמה, מנהן פרזל ומנהן חסף, מן קצת מלכותה תהבת עקיפה ומנה תהבת אווירה, ואצבעות הרגליים, מהם ברזל ומהם חרס, מקצה המלכות תהיה חזקה וממנה תהיה שבירה. בחלק הראשון שדיברנו על הכפות הרגליים כולם, אז הברזל מעורבב בחרס, ממש כאילו יוצרים איזה סגסוגת. והאצבעות זה אחת כזאת, אחת כזאת. ודיחזה איתה פרזלה מערב וחשף תינה, כלומר, עצם הרעיון שהברזל והחרס מעורבבים ביחד, בחומר אחד. מתערבין להבון בזרע אנשה, ולא להבון דבקין דנה עם דנה, כדי פרזלה, לה מתערב עם חספה. ומה שראית ברזל מעורב בחרס עתית, מתערבים יהיו עם זרע אנשים, ולא יהיו דבקים זה עם זה, כמו שברזל לא מתרכב עם החרס. ובי מהונד עם הלחיה אינו, יקים אלה שמיה, מלכודי לאלמין לה תתחבל, ומלכותה לעם אחרן לא תשתביק, תדיק ותסיף כל אלין מרחבתה, והיא תקום לאלמין. כלומר, ובימיהם של המלאכים ההם, יקים אלוקי השמיים מלכות שלעולמים לא תשחט, ומלכותה לעם אחר לא תעזוב, תרסק ותאבד את כל המלכויות האלו, והיא תקום לעולמים. כל כובל, דחזיתא דמיתורא את גזרת אבן, דלא וידאין, והדיקת פרזלה נחשה חספה, כספה ודהבה, אלא הרב הודה למלכה עמדי להווה אחרי דנה, ויציב חלמה וממן פשחה. כנגד מה שראית שמההר נחצבה ורומה אבן שלא בידיים, כאן הוא מציין שהיה הר שנחצבה ממנו האבן, קודם הוא לא ציין את זה, ותחנה את הברזל הנחושת החרס והכסף והזהב, האל הגדול הודיע למלך מה שיהיה אחרי הזמן הזה, והחלום אמת ונאמן פתרונו. כן, הוא אומר, החלום אמת ונאמן פתרונו, הוא אומר, כמו שאתה יודע, הבנת שהחלום אמת, כי זה אתה עכשיו נזכרת מה חלמת, ככה גם נאמן פתרונו, וזה מה שיהיה. אנחנו נעצור פה ונחזור אחור. חזרה להתחלה. אז כבר בהתחלה הוא מציין שלושה דברים על הצלם. עכשיו פחות נקרא את הרמית, יותר את העברית. הוא אומר לו, ראית פסל אחד גדול, ואז במקום להגיד פסל אחד גדול, נכבד, הודו יותר מרגיל, בתוארו נורא, ראשו של זהב טוב וכו', הוא מחלק את זה. פסל אחד גדול, זה תיאור אחד של הפסל, והפסל הזה נכבד ועודו יותר מהרגיל, עומד למולך בתוארו נורא, זה עוד תיאור של הפסל, והפסל ההוא ראשו של זהב טוב. זאת אומרת, יש שלושה תיאורים של הפסל. התיאור הראשון הוא זה שהוא אחד, אחד גדול. ראית פסל אחד גדול, זה החידוש הגדול. זאת אומרת, החידוש הגדול של החלום הזה, לעומת מה שאנחנו יודעים היום, אנחנו כבר בעצם אחרי ארבע מלכויות, או לפחות בסוף שלהם, צריך לדון איפה אנחנו לראות מלכות רביעית, אנחנו נעשה את זה בפרק ז', לא עכשיו. פרק ז' חוזר עוד פעם לארבע מלכויות. אז, אבל אנחנו כבר מכירים את ארבע מלכויות. כבר ראינו בבל, פרס ומדע, יוון ורומא, אבל מעולם לא היינו חושבים לצייר אותם בתור דבר אחד, בתור פסל, חלקים שונים של אותו פסל. זה בכלל לא צורת החשיבה שלנו על ההיסטוריה. ההיסטוריה היא לא דבר, העמים ששלטו בהיסטוריה לא יוצרים ביחד פסל אחד, אלא כל אחד החליף את השני. זה איך שאנחנו חושבים על זה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר פה שלא. זאת אומרת, כולם פסל אחד גדול. אנחנו מכירים את האמרה המפורסמת, כן, שהעולם הוא אדם קטן והאדם הוא עולם גדול. הפוך, שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול, אז פה העולם הוא אדם גדול. זאת אומרת, ההיסטוריה של המלכויות, שהיא מאז שישראל גלו מארצם עד מלכות המלך המשיח, היא בנויה לפי, בצורה של אדם, אבל של פסל, של אדם בלי רוח חיים. זאת אומרת, זה צלם, וגם עם ישראל שמגיע בסוף הוא אבן, הוא גם לא מושווה לחיים פה. בחלום אחר כך, בפרק זין, אז המלכויות הן חיות ועם ישראל הוא אדם. יש כאן הבדל. פה זה רק שאלה של החומרים ושאלה אם זה בצורה של פסל או לא. אז זה די ברור שרוח החיים פה זה הקדוש ברוך. זאת אומרת, אין לדבר הזה רוח חיים, ולא רואים פה את הקדוש ברוך. אבל יש צלם בצורת אדם, זה ברור. אדם גדול, כן? פסל אחד גדול. עכשיו, מה זה בעצם אומר שאנחנו כולנו צריכים פסל אחד? הרעיון הבסיסי של זה אומר שהקדוש ברוך הוא הקים את הסיפור הזה. זאת אומרת, זה שיש פתאום מלכות אחת לכל העולם, היא המצאה חדשה. ועד שעם ישראל גלה מארצו, עד אשור, עד שהתחילו לגלות מארצה, לא היה דבר כזה מלכות עולמית. המלכות הכי גדולה שהייתה בכלל, הייתה מצרים, ששלטה בנילוס, היא לא השתלטה על עמים אחרים. אולי היה לה קשר איתם, אבל, זאת אומרת, נגיד מישראל, לפעמים היו למסים, שלחו לה כסף כדי שיתגן עליהם, אבל היא לא שלטה פה. מצרים שלטה במצרים, פשוט מצרים הייתה מקום מאוד גדול שגידל הרבה אנשים, כי יש לו את כל הנילוס, והנילוס מאחד את כולם, אז יש איזה עם גדול. גם הפרט והחידקל היה שם ממלכות יחסית גדולות, אבל לא היה שום סיבה שיקומו לכבוש. בספר יונה, אם נשים לב, זה מאוד, מאוד מודגש, יונה הוא לא כל כך הרבה לפני שמלכות אשור קמה לכבוש את העולם, זה מדבר על נינווה בתור העיר הגדולה, שיש בה למעלה מ-12 ריבוע אדם. 120 אלף איש, זה כאילו, זה הסיפור. זה העיר הגדולה, זאת אומרת, זה לא ממלכות שחולשות על כל העולם. ורגע אחר כך מתחיל לכבוש את כל העולם. זאת אומרת, מה שהוא קורה, הקדוש ברוך הוא מוליד תהליך חדש לגמרי, שברגע שעם ישראל מתחיל לגלות מארצו, קמה מלכות עולמית, אחת. והאחד הזה, אומר לך כאן הקדוש ברוך הוא, לא רק מלכות עולמית אחת על כל העולם, אלא גם ההיסטוריה היא אחת. זאת אומרת, גם זה שמחליפות אחת את השנייה, זה רק חלקים שונים של אותו חתיכה אחת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הקים פה משהו שאמור לעשות את העולם אחד. זה המשמעות הפשוטה ביותר של הצלם ושל המלכויות. זה שיש מלכות אחת, כי העולם צריך להיות אחד. למה? כי העולם צריך בסופו של דבר לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה הוא צריך להיות אחד מהרבה בחינות, שאנחנו תכף נראה אותן אחת אחרי השנייה. מהבחינות השונות שצריך להיות בהם אחד. אבל קודם כל זה הנקודה, זאת אומרת, העולם צריך להתאחד, היום אנחנו נמצאים במקום שהעולם אחד, ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, יש תקשורת בין כל חלקי העולם כמעט לכל חלקיו, תקשורת קלה גם בין אנשים פרטיים, סחורות עוברות ממדינה למדינה בצורה מאוד קלה, מדינות מייצרות סחורות מסוימות ואחרות ממש לא, זאת אומרת, הן בונות על זה שמדינות אחרות מייצרות בשבילן את הסחורה, לא רק סחורה, גם חוכמה, הייטק, זאת אומרת, כל דבר מיוצר במקום אחר בעולם, ומופץ לכל השאר, העולם מתנהל בתור גוף אורגני. במידה מאוד רבה, התרבות מיוצרת במקומות מסוימים בעולם, ומופצת משם, נגיד הוליווד, לצורך העניין, היא יחסרן תרבות לכל העולם. זאת אומרת, העולם עובד לפי משהו מאוד אחוד. כבר בלי מלכויות, או בלי שהוא צריך מלכות, אבל ברור שהמלכויות יצרו את זה. זה שלמשל, בזמן הטורקים, שזה סוף המלכויות נגיד, אז אנשים יכלו בכל הרחבי האימפריה הטורקית לנסוע בלי צורך בפספורט או משהו. זאת אומרת, לעבור מאיסטנבול לירושלים, זה היה חופשי. זה כל מדינה אחת. אז שכל העולם הוא מדינה אחת. אז זה מאפשר הרבה מאוד חילופי מסחר, ומצד שני זה מקטין מאוד את המלחמות הקטנות בין עמים. יש מלחמות גדולות. אבל מלחמות קטנות כבר יש הרבה פחות, אז המקומות הרבה יותר בטוחים. אתה יכול לעשות מסחר עם עמים אחרים, כי הם לא שונאים אותך בהכרח. אז כי כולם תחת איזה מטריה אחת. בכל אופן, זה היצירה הראשונה והחשובה, וזה החידוש הגדול של הצלם. עכשיו נתחיל, אז זה הדבר הראשון שאומר על הצלם. קודם כל הוא אחד גדול. דבר שני, הפסל הזה נכבד, ועודו יותר מהרגיל, עומד למולך ותוארו נורא. זאת אומרת, הוא... הפסל הזה מייצג מלכות אלוקית, ולכן הוא קודם כל נכבד, אי אפשר לזלזל בו, עודו יותר מהרגיל, התחושה שהוא משרה עליך היא תחושה מיוחדת, ושוב, זה מדבר על מלכויות, זאת אומרת, המלכות העולמית משרה תחושה מאוד רצינית, מאוד משמעותית על האנשים, ולכן האנשים למשל לא שמים לב שמלכות אמורה לשרת את האנשים בעצם, מבחינת עיקר בריאתה. המלכות העולמית לא מתייחסת לזה ככה, היא העיקר ואנשים משרתים אותה. ואז הוא אומר, הוא לא אומר ותוארו נורא, הוא אומר עומד למולך ותוארו נורא. זאת אומרת, קודם כל הפסל הזה בחלום עמד מולך. החשיבות הגדולה של זה היא שנבוכדנצר חשב מה יהיה אחרי הימים האלה. והשאלה הראשונה שלו זה הוא. זאת אומרת, האם הוא הולך להמשיך לנצח? רואים את זה בחזל שאומרים שהבן שלו אביל מרודח שהוא מלך, הוציא אותו מהקבר וגרר אותו כדי לוודא שהוא לא יחזור לחיות. ויש פסוקים בישעיה, אני חושב. או יחזקאל, שכל המלאכים בקברים לא מאמינים שהוא גם יצטרף אליהם. הוא אמור להיות בן על מוות כזה. הוא בכלל לא היה ברור אם הוא אל, הוא בן אדם, מה הוא, שהוא כבש ככה את כל העולם. אז קודם כל אומר, הוא עומד למולך את הפסל הזה, זה לא אתה, לא אתה ארבע מלכויות, הוא מולך. אתה רואה אותו, וממילא תוארו נורא. זאת אומרת, אם נבוכדנצר עצמו היה הפסל, אז הוא לא היה מרגיש שהוא נורא. הוא היה מרגיש כוח, אחרים היו מרגישים שהוא נורא. וכיוון שהוא עומד מולו, אז הוא משרה עליו את התואר שמשרה על אחרים, הוא נורא. זאת אומרת, המלכות הזאת מפחידה, היא מסוכנת, היא לא בהכרח לטובת העולם, בניגוד למלכות המלך המשיח. זה הדבר השני שאומרים על הפסל, והדבר השלישי זה להתחיל לפרט את החלקים שלו. אז הפסל ההוא, ראשו של זהב טוב, כן? חזר וזרותיו של כסף, יתנו וירחיו של נחושת, ושוקיו של ברזל, כפות רגליים מעין של ברזל ומעין של חרס. אז נתחיל לעבור על זה דבר דבר. כל אחת מארבע מלכויות, אמרנו יש ארבע פרמטרים שצריך להתייחס אליהם. שני פרמטרים שהוזכרו שם בקצרה בפתרון של החלום, הם מאוד פשוטים וקלים להסבר. זה, כי הם חוזרים אצל כולם באותה צורה. כל מלכות היא ארעא מינך, היא נמוכה ממך, אבל ארעא בארמית זה לא בדיוק נמוך. ארעא זה קרקע, ארץ. זאת אומרת, כל מלכות היא ארץ ממך. עכשיו, ברור שהכוונה פה נמוכה ממך, כי הן גם נמוכות בחשיבות של זהב, כסף, נחושת, ברזל, והן גם נמוכות יותר בגובה, ראש, חזה, מעיים וירחיים ושוקיים, וכפות רגליים. אבל הרעיון של ארעא מינך, זה שכל מלכות קיבלה את הקרקע מהמלכות שלפניה, כלומר, היא קיבלה את הארעא מינך, קיבלה את הארץ, היא שלטה על הארץ מהשנייה, זאת אומרת, רק מלכות אחת כבשה את כל העולם, זה בבל. האמת שגם בבל לא, זה אשור כבשה בכלל, בבל כבשה את אשור, והשלימה את הכיבוש, ועכשיו כל מלכות כובשת מהשנייה, היא רק צריכה לחסל את המלך של השנייה, ואז היא כובשת. אז כל מלכות מקבלת את המלכות מהזאת הקודמת לה, ולכן היא פחותה בחשיבות. זאת אומרת, מבחינת בני אדם בעולם, כל מלכות היא פחותה בחשיבות מהקודמת. בבל, אנשים התייחסו עליה בתור משהו שאולי לא ייעלם לעולם, אולי לא ייפול לעולם. ואז קמה פרס המדי וכבשה אותה. אז פרס המדי כבר לא התייחסו ככה, כי כבר הבינו שזה יכול להתחלף. התייחסו אליה פחות. כשבאה יוון אחריה, אז כבר התייחסו עוד פחות רציני. כשבאה רומא כבר עוד פחות רציני. זאת אומרת, בני אדם הרגישו פחות ופחות את ההוד כלפי המלכות, ככל שהיא ירדה. הנקודה השנייה, שזה הנקודה של חשיבות המתכת. הנקודה השנייה של הגובה באדם, זה שככל שהמלכות הייתה מתקדמת יותר, היא עברה לחלקים יותר נמוכים של הקיום. שזה גם קשור למשל של החלק בגוף. זאת אומרת, המלכות הראשונה התעסקה רק בעצם היותה מלכות. כן? לכן היא ראש הזהב. זאת אומרת, מה בבל התעסקה? מה בבל חידשה במלכות העולמית? זה שיש ראש אחד לכל העולם. וזהו. זאת אומרת, בבל לא ניסתה להוביל תהליכים עולמיים, היא לא בנתה גשרים, בטח כמו רומא, והיא לא הפיצה תרבות. בבל רק כבשה את כל העולם, קיבלה מיסים, ופשוט שלטה. זאת אומרת, יש ראש אחד לכל העולם, זה כל החידוש של בבל. ולכן הוא זהב, כן, הוא מתכת חסרת שימושיות בעולם הרגיל, היא לתכשיטים, היא לדברים כאלה, אבל היא מאוד יקרה. זאת אומרת, כולם מאוד מייקרים אותה, מאוד מחשיבים אותה, אבל היא לא כל כך שימושית. היא רק יש, אתה יודע שיש אי שם, בבבל הרחוקה יש איזה מלך שהוא מלך על כל העולם. מה זה אומר לאדם הפשוט? כלום. שום דבר. לכן הוא הכי גבוה. מגיעים פרס למדי אחריו. מה החידוש שלהם בעולם? אבל זה שיש ראש, הם כבר ירשו את זה מבבל. אז למה צריך מלכות חדשה? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה פשוט מלכות אחת, שמולכת מההתחלה עד הסוף? כי לכל מלכות יש חידוש. אז מלכות פרס ומדי חידשה שהיא זרועות וחזה. חזה זה משכן הלב, וזרועות זה יכולות הביצוע. זאת אומרת, פרס ומדי חידשה שהעולם יכול להתנהל כמשהו עם רצון ויכולת ביצוע משל עצמו. אנחנו רואים את זה למשל, כשפרס ומדי בונים את בית המקדש בתור פרויקט מלכותי. הם מממנים, הם שולחים את ה... הם כותבים אפילו... קורש כותב אפילו ממה צריך בדיוק להיות איזה חומרים, צריך בית המקדש להיות בנוי. אז זה פרויקט של הממלכה, זאת אומרת, הממלכה קיבלה החלטה שהיא רוצה לעשות משהו, וביצעה אותו. ואנחנו רואים את זה לצד השני, אצל אמן. אמן מקבל את הבת המלך, וזה הוא בעצם מקבל את היכולת להיות המחליט, מה רצון הממלכה. והוא רוצה להשמידם. זאת אומרת, יש לו את היהודים שרוצה להשמיד אותם, יש לו את הרצון, אז הרצון הופך את רצון מלכותי של כל הממלכה, ויש לו את היכולת. הממלכה הולכת לבצע. המנגנון המלכותי שולח שליחים לכל המקומות, החשדר פנים, פחות וכו', כולם מקבלים את הרצון של המלכות והולכים לבצע. אז זה החידוש של פרס ומדי, רצון ויכולת ביצוע, וזה מתבטא במתכת כסף, גם מלשון לחשוף, זאת אומרת הרצון מתבטא כאן, וגם כסף זה המטבע עובר לסוחר שמניע אנשים אחרים. זאת אומרת, אתה רוצה להניע אנשים לעשות משהו בשבילך, אתה משלם להם. אז פרס ומדי הם אלה שהפכו את היכולת, את הרצון ואת יכולת הביצוע העולמית להיות דבר אחד. מגיעה יוון אחריהם. למה צריך עכשיו את יוון? מה היא חידשה? יוון עברה למעיים והירחיים, עברה לשלב התאוות. היא התעסקה עם התאוות. במה? היא יצרה תרבות. עד יוון אין תרבות אחודה לכל הממלכה. יש ביצוע אחוד, אבל לפרס יש את התרבות שלה, וליהודה יש את התרבות שלה, ולשומרונים את התרבות שלהם. מגיעה יוון ומשליטה את התרבות ההלניסטית, היא בונה תרבות שבנויה על תאוות, ולכן היא צד התאוות, ומצדיקה אותם ומזיזה הצידה את, את כל המוסר, אם כבר תפס, ובזה יוצרת תרבות אחודה לכל העולם. עכשיו, היא לא הייתה יכולה ליצור את זה אם היא לא הייתה מתעסקת עם תאוות, זאת אומרת, אם היא הייתה באה להשליט עכשיו את שלטון הקדוש ברוך הוא, העולם לא מוכן עוד לקבל דבר כזה, הוא לא, אנשים פרטיים, איך תגיד להם מה יהיה התרבות שלהם? אבל כיוון שהולכת על תאוות, אז זה כולם מבינים. אז היא הצליחה להשליט תרבות אחידה. לאן זה הולך? בסוף התרבות תבוא מעם ישראל. זאת אומרת, הצלם הזה הולך ובונה יכולות, שבסוף אנחנו הולכים לרשת אותם פשוט מוכנים. ואז מגיעה רומא. לגבי רומא, יש שאלה מאוד פשוטה ששואל המלבין. הוא אומר, איך רומא היא מלכות אחת? כל אחת מהשלוש מלכויות שלפניה מלכה לא הרבה זמן, כן? בבל מלכה 70 שנה בדיוק, פרס ומדי מלכו בערך 70 שנה, יותר קצת פחות, יוון מלכה 200 שנה, ורומא 2000 ומשהו שנה, זאת, או 2000 שנה, אני יודע איך נספור את זה. זה לא מלכות אחת. רומא הרבה יותר דומה ליוון, היא באה מיוון והיא דומה ליוון מאוד, ואני יודע, מלכות אנגליה או טורקיה לפני 300 שנה, הם לא רומא. מה רומאי בהם? למה זה ארבע מלכויות ולא יותר? אז קודם כל, ארבע מלכויות יושבים מול שלבים בגאולת ישראל, זאת אומרת, אצל עם ישראל. וברור שארבע מלכויות כל אחת יושבת כדי לעשות משהו לעם ישראל. זה לא רק משהו שקורה לעולם, זה משהו שקורה לנו. אנחנו בפרק זה נצטרך לדבר על זה הרבה יותר מה המקור של ארבע מלכויות, למה ארבע ולמה זה קורה דרך כך. זה כל מול עם ישראל. בבל, התפקיד שלה היה להחריב את המקדש הראשון. פרס ומדי, התפקיד שלהם היה לבנות את המקדש השני. יוון, התפקיד שלה היה להיות במהלך המקדש השני, כן? המלחמה שלנו איתם במהלך המקדש השני, ורומא, התפקיד שלה להחריב את המקדש השני, וממילא היא ממשיכה את הגלות הארוכה. זאת אומרת, לכן היא כל כך ארוכה. זה היגיון פשוט, אבל מה בפועל גורם לנו לחשוב שרומא היא מלכות אחת, אם בסוף רומא הייתה משהו שהיה ואיננו. אז קודם כל אנחנו רואים שהיסטורית יש בזה הרבה מן האמת. זאת אומרת, אף אחד לא הזדהה לפני 300 שנה בתור מלכות יוון, או פרס ומדי. אבל בתור מלכות רומא בהחלט כן, כבר אצל נפוליון יש לו את גדודים של מלכות רומא הקדושה, כמו שהם קוראים לזה, מוסוליני באיטליה קרא לאיטליה שוב מלכות רומא הקדושה, קיסרות רומא הקדושה, זה היה השם שלהם. כן, הקדושה זה לא סתם נמצא שם, זה כי הנצרות ורומא מחוברות מאוד חזק ביחד, לכן הם קראו לזה ככה. אז קודם כל רואים היסטורית שזה נשאר. באמת עד לפני לא הרבה זמן, עד מלחמת העולם השנייה, עוד היה מקומות שקראו לעצמם רומא, גם הנאצים ימח שמם רצו לקרוא לעצמם רומא. זה נשאר. אבל למה? אז המלבי מסביר. המלבי אומר, כל אחת מהמלכויות שלפני רומא, היא שלטה על העולם. זאת אומרת, היה עם ששלט על העולם. היה עמים אחרים והוא שלט עליהם. זה די מפורש בפרק ז', הנקודה הזו. רומא, לא. רומא הפכה את כולם לרומאים. זאת אומרת, מבחינת רומא לא היה עם שנקרא רומאים, שזה העם שגר באיטליה, והוא שולט על שאר העולם, שהם מלכויות אחרות. רומא, כל מי שהיא כבשה, הפכה אותו לרומאי מבחינתה. כולם אזרחים רומאים. ומזה כבר אי אפשר לצאת, כי זה כבר, יכול להיות שמישהו יכבוש מישהו אחר, אבל זה רומאי שכבש רומאי. זה תמיד נשאר רומא. זאת אומרת, רומא הפכה את כל העולם להיות דבר אחד מבחינת השייכות הלאומית שלו. והכל נשאר רומא, עד שזה יתפרק לעמים שונים. זאת אומרת, אחרי מלחמת העולם השנייה, התהליך העיקרי הזה קרה. אז לכן רומא היא דבר אחד, וזה מתחיל להסביר את העניין של הברזל. זאת אומרת, רומא היא ברזל, כי מה שהיא חידשה, אחרי שכבר תאוות, ויש תרבות, ויש יכולת ביצוע, ויש מלכות אחת לכל העולם. מה שרומא חידשה זה שהיא מתעסקת בהכל. זאת אומרת, הברזל נכנס לכולם, לנשמה, הוא הורס הכל, תוכן הכל, והופך הכל להיות הוא. זאת אומרת, הוא משתלט על הכל בצורה שמשנה את הכל. כמו שאומר רש בחברה בדיון הידוע, שהם תקנו שווקים, והם תקנו מרחצאות, הם תקנו, ועכשיו השאלה רק למה. זאת אומרת, איפה שלא תשים את האצבעות יש רומא, אתה רואה דרכים, הדרך הרומית לפה, הדרך הרומית לפה, תקנו דרכים, מרחצאות, מי? איזה מלכות כלל עולמית מתעסקת עם מרחצאות של איזה כפר? רומא, כן. זאת אומרת, מבחינת רומא אין משהו שהוא מחוץ לתחום שלטונה. הכל קשור לרומא. אם אתה עושה משהו אצלך בכפר, זה קשור לרומא. אז זה הנקודה שהיא גם מברזל, זאת אומרת, היא שוחקת הכל, אין משהו שהיא משאירה שלם, וגם היא השוקיים וכפות הרגליים, זאת אומרת, היא יורדת עד לרצפה. היא מורידה את הצלם הזה שהגיע עד הרצפה. עכשיו אנחנו יכולים אולי להתחיל להבין למה הוא הולך מלמעלה למטה, זאת אומרת, בעצם מבחינה היסטורית, הצלם הזה נולד מראש תלוי באוויר, עבר לזרועות עדיין תלויות באוויר, ועד שהוא הגיע לרצפה, רק ברומא. זאת אומרת, הצלם הזה הולך מהשמיים אל הארץ. הוא מקבל את מלכותו מלכות השמיים. ולאט לאט הוא משליט אותה יותר ויותר נמוך, עד שכל העולם הופך להיות דבר אחד. זאת אומרת, עד שהוא מגיע, נוגע בארץ. זה המטרה שלו, בסוף נוגע שם. ואז ברגע שרומא הופכת את כל העולם להיות דבר אחד, שם יש לה את התיקון הכי ארוך. זאת אומרת, כדי להפוך את כל העולם ממש להיות דבר אחד, צריך הרבה מאוד זמן. עד שאתה ממש שולח מיסיונרים לאפריקה, כדי להפוך אותם שם לבני המלכות, כמו שאנגליה עשתה או צרפת, או שאתה נכנס לאנשים לתוך הגילדות ולתוך הכלכלה, כמו שקרה לקראת הסוף, ב-500 שנה האחרונות של אירופה. אז זאת אומרת, זה מה שרומא עושה, יורדת לאט לאט אל כל החיים. כן, אז לכן, אז זה הפירוט של החלקים השונים של הפסל. אז זה הבנו כל אחד מה, עכשיו, והמתכות אצל יוון זה נחושת, מלשון נחש, שזה היצר הרע, וגם כי נחושת היא מתכת מאוד שימושית בתהליכי בישול או דברים כאלה, זאת אומרת, מתעסק בחיים הפשוטים, ורומא היא ברזל, כי היא כבשה את הכל בכוח, והיא שוברת הכל ותוכנת את הכל, ואנחנו נראה את זה גם בחלום בפרק ז', שזה המטרה שלה, לתכון את הכל. ואז מגיע השלב של האבן. זאת אומרת, הדבר הזה עומד, הפסל הזה עומד, הרבה מאוד זמן, הרגליים מאוד ארוכות אצלו, ועד שמגיע אבן, נחצבת אבן, אחרי זה הוא מסביר, כמו שראינו, שהיא נחצבת מהר. יש איזשהו הר שם ברקע, שהוא כאילו לא מתעלמים ממנו בשלב הראשון. נחצבת ממנו אבן, ומורמת לו בידיים, ומכה את הפסל על אצבעות הרגליים. שנייה, עוד לא נגענו באצבעות הרגליים. אחרי זה בפירוט, הוא מסביר שהכפות רגליים בנויות מברזל וחרס, מעורבים ביחד, והאצבעות הרגליים הם חלק ככה וחלק ככה. החרס פה הוא לא דומה לשאר, כולן זה מתכות. החרס דומה כי הוא גם הוא מעשה ידי אדם, כמו המתכות המרוקעות, אבל הוא סיפור אחר לגמרי, ממתכת, הוא מאוד לא מתאים לברזל. ושחרס, הנקודה שלו זה שהוא משהו מאוד מאוד שימושי. זאת אומרת, משהו הרבה, עוד פחות בהרבה גם מברזל, אבל מאוד שימושי. זאת אומרת, כל הכלים הפשוטים של היומיום עושים מחרס. אז כשהכפות רגליים בנויות מחרס וברזל מעורבבים, הכוונה שזה מלכות שיש לה צד אחד של כוח צבאי, של ברזל, וצד אחד של כוח כלכלי, של חרס. זאת אומרת, המלכויות לקראת הסוף מתעסקות במשולב, בכוח צבאי וכוח כלכלי, מה שלא היה לפני זה. זאת אומרת, לפני זה היה להם כוח צבאי לרומא. התעסקה עם כוח צבאי, ובדרך זה היא שלטה בהכל. אבל לאט לאט המלכויות משתלטות על הכלכלה, כמו שאנחנו יודעים שצרפתים כבר היה, המהפכה הצרפתית התחילה מאיזה שילוב כזה כבר לא בריא בין הממלכה לבין האצילים, לבין הצדדים הכלכליים כבר נכנסו עמוק לתוך הממלכה, ואז הם משולבים ביניהם. ואחרי שהם משולבים ביניהם, נהפכים כבר ל-10 אצבעות, שזה 10 ממלכות שונות. אני אזרוק את זה בחצי מילה, אנחנו נצטרך להתעסק עם זה הרבה יותר בפרק ז', יכול להיות שזה עשרת, בערך 10 הממלכות, 10 האימפריות, שהיו בתחילת מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, הראשונה מתחילה פחות או יותר עם 10 אימפריות בעולם, כי אנחנו נראה בפרק ז' שגם כן, המספר 10 נשמר, זאת אומרת, הפסל נגמר ב-10. והעשר האלה חלקם ברזל וחלקם חרס, זאת אומרת חלקם עם ממלכות שמתעסקות רק בכלכלה, יש להם כלכלה חזקה, וחלקם מתעסקות רק בכוח צבאי, אבל יש ביניהם בריתות ולכן העניין הזה נשמר. זאת אומרת הברזל מגן על החרס, החרס נותן כוח לברזל, הכלכלה והצבא המשולבים יוצרים את הכוח של המלכות הרביעית בסופה. על הנקודה הזאת מכה האבן. עכשיו למה האבן? עם ישראל נמשל פה לאבן, כמובן דניאל לא אומר לו שזה עם ישראל, זה ודאי שלא, כי לך תדע מה יהיה, אם הוא ישמע שעם ישראל אמור להחליף אותו בסוף, אבל זה אבן. הלוחות הן לוחות אבן, בית המקדש הוא בית אבנים, המזבח מאבנים. ברור שאבן, אנחנו נמצאים בהם, משם רואה אבן ישראל. הכתב והקבלה מסביר, על הלוחות, שאבן, הנקודה שלה זה שהיא המון דברים מקובצים. זאת אומרת, אבן זה בעצם חול שהתאחד להיות דבר אחד. ובעצם הכל זה אבנים. כל החומרים, גם ברזל, גם נחושת, גם כסף וזהב, בסוף הם אבנים. הפרות שאתה מקבל אותם בצורת אבנים, אתה אחרי זה שובר אותם. זאת אומרת, אבנים זה הכל. הדבר הכי בסיסי, כמובן, מלכות האבן פה ממשיכה את כל השלבים שראינו בפסל. זאת אומרת, אם יש לנו, ירדנו מלמעלה למטה, ראש, חזה וכו', אז אחרי כפות רגליים יש את הקרקע, שזה האבנים. אם ירדנו בסדר החשיבות, אז פחות מחרס זה אבנים. אז אנחנו כל הזמן יורדים. רק צריך להבין את הייחוד של האבן עצמו, למה דווקא אבן? אז בעצם אבן זה הכל. ולכן היא גם הופכת להיות כל הארץ. היא הופכת לתור רב וממלאה את כל הארץ. היא הופכת להר גדול וממלאת את כל הארץ. זאת אומרת, הכל חוזר להיות אבן, כי המלכות של המשיח היא שונה מאוד משאר המלכות, לכן הם צריכים להיעלם בדרך אליה, היא לא יכולה פשוט להיות המלכות החמישית, קודם כל צריך להפיל את הצלם הזה, הוא צריך להתרסק, ורק אז יכולה לבוא מלכות האבן, כי המשיח מתעסק עם הכל באמת, אבל בניגוד לצלם, הצלם הוא כאילו אדם שהוא עומד, ויש את העולם מסביבו, יש מלכות, והיא שולטת בעולם, היא נפרדת מהעולם, האבן היא הכל, זאת אומרת, מלכות המשיח היא הכל, כל דבר יש לו את המקום שלו, ואת התיקון שלו, אצל המשיח, ולכן היא מלכות שלא שולטת מבחוץ, היא לא מתכת יותר חזקה, ששברה את המתכת הקודמת, ושולטת במקומה, אבן בעיקרון בהתמודדות מול ברזל, הברזל שובר את האבן, לא להפך, אבל כאן, האבן שוברת בגלל שהיא כובשת את הברזל, זאת אומרת, הברזל עצמו הוא באיזשהו מקום אבן, יש אגב פסוק שאומר בדיוק את ההפך מהחלום הזה, כן, ארץ אשר אבני הברזל ומהרריה תחצוב נחושת, פה אנחנו חוצבים מההר את האבן, והברזל והנחושת מתרסקים ממנה, אבל זה הרעיון, זאת אומרת, הרעיון הוא שכולם אבנים במקור, והאבן היא ממלאת את הכל, זאת אומרת, היא לא תופסת מקום לעצמה, המלכות של המלך המשיח לא אמורה להיות מלכות דומה למלכויות האם, היא לא אמורה לכבוש בכוח הזרוע, היא לא אמורה לשלוט על ידי פקודות, אלא כל העמים אמורים לבוא אלינו, לאחוז בכנף איש יהודי ולבקש, לשמוע, כי יש לנו פתרונות להכל, כי יש לנו התייחסות להכל. והאבן הזאת נגזרה מהר והופכת להר גדול שממלא את כל הארץ, באופן עקרוני ההסבר הכי פשוט של ההר הזה זה הר הבית. זאת אומרת, בית המקדש הוא הר, כאן הוא נמצא ברקע, הוא חרב, הוא לא, החלום לא מתייחס אליו, אבל כשהאבן נגזרת ממנו, אז היא הופכת להר גדול שמלא את כל הארץ, כמו שכתוב, שלעתיד לבוא נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. זאת אומרת, ההר הזה הולך להגיע, ואנחנו נראה את זה גם לא עכשיו. אם נגיע פעם לזכריה, אז שם ארבע מלכויות מצוינות בתור ארבע מרכבות, עם סוסים וצבעים שונים, אבל הם יוצאים מבין ההרים והערים הרי נחושת. זאת אומרת, יש שני הרים, בית המקדש הראשון והשני, והרי נחושת, וביניהם יוצאים המרכבות. אז זה השלב הראשון. עכשיו אני מתחיל פשוט לעבור על הפסוקים שוב, ונראה מה אנחנו צריכים להוסיף, אני כבר קורא רק את התרגום. זאת אומרת, אתה המלך חוזה היית ודימית הפסל אחד גדול, הפסל הזה נכבד, עודו יותר מהרגיל, עומד למונחה בתוארון נורא, אז הסברנו שהפסל הוא, שהעולם כולו בנוי בתור פסל אחד, זה החידוש הגדול, והוא נורא. הפסל הזה, ראשו של זהב טוב, בבל, חזה וזרועותיו של כסף, זה צד הביצוע של, של פרס ומדי, בתנו וירחיו של נחושת, זה צד היצר הרע והתרבות של יוון, שוקיו של ברזל, זה רומא, אגב, מחולקת לשתי רגליים, בגלל אדום וישמעאל, שנלחמים ביניהם חלק גדול מאוד מההיסטוריה שלה, כפות רגליו, מהם של ברזל ומהם של חרס, שזה הערבוב שנוצר בסוף הזמן של כלכלה ו, וצבא, שזה הערבוב שבסופו של דבר יפרק את, את הטכנית, הוא זה שיפרק את הפסל, לכן האבן מכה את החרס בעצם משוברת, כי המעבר לכלכלה של הממלכה יוצר קשר בין אנשים שלא דרך המלכות. זאת אומרת, אם הכלכלה מאוד חזקה, אז אנשים כבר מתקשרים ביניהם בלי צורך במלכות. שזה קצת מה שקורה היום, זאת אומרת, היום הכלכלה בין עמים מאוד מפותחת, אבל היא לא צריכה מלכות בשביל זה, היא קורית בין אנשים פרטיים. ולכן זה כבר שובר את הפסל, לא צריך את הפסל בסיפור הזה. בחוזה הייתה, עד אשר נחצבה ורומה אבן לא בידיים. כי היא מורנת לא בידיים, כי לא עם ישראל יעשה את זה בכוחו. זה הקדוש ברוך הוא מרים אותו. אנחנו, לא הידיים שלנו, הם אלה שמחוללות את הנס הזה שמלכות המלך המשיח אלא הקדוש ברוך הוא. והקטה את הפסל על אצבעות רגליו ועשויות ברזל וחץ ונצא אותם. אני לא נכנס עכשיו, נכנס בפרק ז', מה זה האירוע הזה? מה, איך אפשר להסביר את האירוע הזה? זאת אומרת, מה קרה שם? האם אנחנו הולכים להילחם בעמים? מה הסיפור הזה של ההקעה הזאת? אנחנו לא נכנס עכשיו, כי יהיה לנו עוד הרבה מידע כשנגיע לפרק ז', הרבה יותר מידע עם מה שיש פה. רק צריך לזכור שיש לנו כאן שאלה. מה הסיפור הזה? מה האירוע של אבן שמכה את הרגליים? איפה אנחנו נכנסים ראש בראש עם המלכויות? ואז נתחנו כאחד, הברזל, החרס, הנחושת, הכסף והזהב, והיו כמוץ מגורנות הקיץ, ונשא אותם הרוח, וכל מקום לא נמצא להם. אז אני שוב מעיר כאן גם כן בסוגריים, יש פה ארבע שלבים, יש את השלב של המכה עצמה, ואז יש תחינה של הכל כמוץ מגורנות הקיץ, שזה משל ידוע מאוד על הרשעים, מופיע הרבה פעמים בתנ״ך, המשל הזה. כן, אולי נזכיר כמה מהם. יש פה פסוק, אני מדלג על פסוקים יותר מדי קשים, אבל אל תראי תולעת יעקב, מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש, בעל פיפיות, תדו שרים ותדוק וגבעות כמות סטסים, תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיד באדוני וקדוש ישראל תתעלל. או הפסוק הידוע בתהילים, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, או יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויחפרו חושבי רעתי, יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה, או יהיו כתבן לפני רוח וכמוץ גנבתו סופה. על בבל כתוב, והנה זה בא רכב איש צמד פרשים, ויען ויומר נפלה נפלה בבל, וכל פסילי אלוהי השיבר לארץ, מדושתי ובן גורני, אשר שמעתם את אדוני צבאות אלוהי ישראל הגלתי לכם, שדשתי אותו מהגורן. כי כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, בת בבל כגורן את הדריכה עוד מעט ובא את הקציר לה. או, ואתה נאספו עליך, עלייך גויים רבים, ההורים תכנף את אחז בציון עינינו, והם הלא ידעו מחשבות אדוני ולא הבינו עצתו, כי קמצם כאמיר גורנה. קום יבדו שיבת ציון, כי קרני חסים ברזל ופרסותי חסים נחושה, ועדיקות עמים רבים, והחרמתי לאדוני ביצם וחילם לאדון כל הארץ. אז זה משל מאוד מאוד נפוץ בתנך של המוץ. אבל אנחנו צריכים לשים לב שיש כאן כמה שלבים, כי אנחנו נדבר עליהם בפרק ז', שם אנחנו נצטרך להתעסק עם השלבים השונים, שהם פחות או יותר, אני חושב, לפחות אפשר לומר שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, שזה שלב ראשון מכה של האבן, שלב שני, הכל נטחן ונהיה כמוץ מגרונות הקיץ, והרוח נוס, כן, ואז שלב ראשון הם נטחנים, שלב שני הם כמוץ מגרונות הקיץ ונשא אותם הרוח, שלב שלישי כל מקום לא נמצא. לא נשאר שום מקום, בניגוד לזה, האבן ממלאת את כל הארץ, זאת אומרת, אין מקום באמת למוץ. זה החלום ופתרונו נאמר לפני המלך, אז עכשיו נעבור שוב על הפתרון. קודם כל הוא מסביר, מול בבל, הוא מסביר שאתה הוא ראש הזהב. כן? למה אגב הוא מסביר לכל אחד, יש ארבע פרמטרים, וכל אחד הוא מסביר על ממלכה אחרת, זה הכל מצד כבודו של נבוכדנצר. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד לנבוכדנצר את מה שהכי מכובד להגיד עליו, שזה שהוא ראש הזהב מצד הכבוד. כי לדבר על הכוח הצבאי שהולך לקטון אצלו, ומנוחות האחות יהיו חזקות יותר, זה לא יפה להגיד, לא? על פרס ומדי שיחליפו אותו, הוא אומר רק שהם יהיו שפלים ממנו, כי זה מה שמכובד להגיד, על מי שיחליף אותו. על יוון, שתפיל את מי שהפיל אותו, אז הוא אומר שהיא תשלוט בכל הארץ, זאת אומרת, הוא מכבד אותם, כי היא תפיל את מי שהפיל אותו, ועל רומא שהיא הכי רחוקה, הוא אומר שהיא מדבר על המתכת שלה, שהיא תהיה חזקה יותר מהכל, כי היא הכי רחוקה. אז ככה אפשר לדבר על זה בצורה הכי פשוטה. בכל אופן, עכשיו הוא בא להסביר על בבל, למה היא ראש הזהב. אז ההסבר שהוא מסביר, זה אתה המלך, מלך המלכים אשר אלוקי השמיים נתן לך את המלכות, הכוח, הגבורה והכבוד. זאת אומרת, מה זה ראש הזהב? זה אומר שהקדוש ברוך הוא הציל פה לעולם, יכולת של מלך, למלוך על כל העולם, להיות מלך מלכים, ואלוקי השמיים נתן לך, זאת אומרת, עד עכשיו שזה משהו, נולדת מישהו מיוחד או את הסופרמן, אלוקי השמיים נתן לך מלכות, כוח, גבורה וכבוד. עם ארבע תחומים, שהם מפותחים קצת שונה אצל כל אחד מהמלכויות, ובכל מקום ששוכנים בני אדם, חיות השדה ועוף השמיים נתן בידך, אז קודם כל מדגיש לו, אתה לא שולט על בני האדם, ולא על חיות השדה ולא על עוף השמיים, אתה שולט על כל מקום שהם שוכנים בו. זאת אומרת, המקומות בידיים שלך, כי לשלוט על בני אדם נגיד, ייקח הרבה זמן, זה רק רומא תעשה את זה כמו שצריך. אז אתה רק שולט על המקומות, והם שלך על, על כולם, אתה הוא ראש הזהב. זאת אומרת, ראש הזהב זה אומר שיש אחד ששולט בהכל, קיבל כאן משהו אלוקי, ולכן זה הראש. אחריך תקום מלכות שפלה ממך, כן? כל מה שיש להגיד הפרס ומדי, שהיא שפלה ממך, כמו כל אחת מהמלכויות, ומלכות שלישית אחרת של הנחושת, אשר תמשול בכל הארץ, זה חשוב לומר שהיא של הנחושת, כי כל אחת מהמלכויות זה שהיא מלכה בכל הארץ, בניגוד לציור הרגיל של פסל, פסל הזה הוא קיים ביחד, אז כל אחת מולכת על חלק מהארץ, אז כל מלכות מולכת על כל הארץ, והיא משליטה בתורה את, את הסגנון שלה. לכן המלכות של, של הנחושת היא זאת שמושלת בכל הארץ אצל, אצל יוון. ואצל פרס ומדי המלכות של הכסף היא זאת ששולטת בכל הארץ. זאת אומרת, כל מלכות בונה בכל הארץ את היחס המתאים, למשל, פרס ומדי בנו מערכת של שליחים ושל, ושל כללים איך המלכות מבצע דברים. המערכת הזאת עברה בירושה ליוון. יוון בנתה תרבות, התרבות הזו עברה על קריאה וקרבה לרומא, והמשיכה איתנו במובנים מסוימים עד היום. זאת אומרת, כל אחת מהמלכויות לקחה את מה שבנתה המלכות הקודמת, והמשיכה איתו הלאה. והמלכות הרביעית תהיה חזקה כברזל. כדרך שהברזל תוכן ומפזר הכל, כברזל השובר את כל אלו, תתחם ותשבור, כן? שזה שהיא פשוט הולכת לטפל בהכל, ולהרוס את הכל, ולהפוך את הכל להיות רומא. גם את כל הכלכלה, וגם את כל ה... בשלב הראשון היא די הרסה עם זה, זאת אומרת, עשה את חשכת ימי הביניים, זאת אומרת, לקח הרבה זמן, עד שהרעיון שהמלכות מתערבת לאנשים בכלכלה, עשה משהו טוב. בהתחלה זה עשה דברים מאוד גרועים. ואשר חזית הכפות הרגליים והאצבעות, מהם חרס היוצר ומהם ברזל, מלכות חלוקה תהיה, ויהיה בה מחוזק הברזל. כמו שחזית הברזל מעורב בחרס עתיד, כן, שזה אומר שהכלכלה והצבא יהיו מעורבים ממש ביחד בשלב הראשון, זה יתחיל להיות חזק, וברגע שהכלכלה והצבא יהיו מעורבים, שני צדדים, אז כבר זה מתפלג למלכויות נפרדות, שכל אחת התמחה במשהו אחר, זה האופן הטבעי, ולכן זה הופך לאצבעות. ואצבעות הרגליים, מהם ברזל ומהם חרס, מקצה המלכות תהיה חזקה, וממנה תהיה שבירה, כן, ההבדל בשמות, למה זה מקצה וממנה? כי הקצה שמגן מול עמים אחרים, הוא צריך להיות ברזל. והצד הפנימי, הממנה, הוא החרס. הכלכלה היא בפנים, והברזל כלפי חוץ. ומה שראית ברזל מעורב בחרס עתיד, מתערבים יהיו עם זרע אנשים, ולא יהיו דבקים זה עם זה, כמו שברזל מתרכב עם החרס. זה התוצאה. התוצאה של הרעיון שמלכויות כבר מתעסקות עם כלכלה, זה שמתערבים יהיו עם זרע אנשים. זאת אומרת, האנשים של המלכויות מתערבבים ביניהם. כבר מתחיל להיות מסחר בין האנשים עם מלכויות שונות, לא דרך המלכות דווקא. זה הכל הופך להיות דבר אחד שלא עובר דווקא דרך המלכות, אבל הם לא דבקים זה עם זה, כמו שברזל מתרכב עם החרס, בגלל שהם שייכים למלכויות שונות. אתה עדיין זוכר שאתה מאמריקה והוא מסין, אבל אתם עובדים ביחד. ולכן זה מקרב מאוד את הרגע שבו אפשר יהיה לפרק את כל הפסל, לשים אותו בבוידן ולעבור לסוג אחר לגמרי של מלכות, שזה מה שקורה, מתחיל לקרות בימינו. ובימיהם של המלכים ההם, שכשזה יגיע לשלב ההוא, יקים אלוקי השמיים מלכות שלעולמים לא תשחט, ומלכותה לעם אחר לא תעזוב, תרסק ותאבד את כל המלכות האלו ותקום לעולמים, הסיבה שהמלכות הזאת לא תשחט, היא שהיא פותחת כבר גמרנו לבנות את העולם כדבר אחד, חומרי, וכל מה שנשאר זה לשים לב את הנשמה. ולכן אין צורך להרוס, ואין צורך לשבור, בגלל שאין כאן השתלטות. זאת אומרת, כל אחת מארבעת המלכויות זה מלכות שמולכת על נתינים. ולכן מתישהו הנתינים מתחוממים וממליכים מישהו אחר. אבל מלכות המשיח זה לא אמור להיות בדיוק הצורה הזו, אלא הנתינים רוצים פה את מה שהם צריכים, והמלכות היא זו שאצלה תשובות. ולכן אין סיבה שהיא תארס או תעזב, אלא היא מאבדת את המלכויות האלו שכבר לא נצרכות, והיא קמה לעולם. איך היא תרסק ותאבד, זה נדבר על פרק זן, כי זה כנראה לא בצורה אקטיבית שלנו. כנגד מה שראית שמהר נחצבה ורומה אבן שלו בידיים, ותחנה את הברזל הנחושת, החרס, הכסף והזהב, האל הגדול הודיע למלך משיח אחרי הזמן הזה, והחלום באמת ונאמן פתרון. כן? והוא לא רוצה לפרט לו את כל הסוף. את החלק האחרון, שהכל נטחן, הופך לכמוץ מגורנות הקיץ, ונזרע, ושום מקום לא נמצא להם, שזה היה חלק שאמור הכי להפחיד את נבוכדנצר, הוא לא מפרט. זה מה שאלשך פה אומר, שהוא אומר לו, החלום אמת ונאמן פתרונו. זאת אומרת, מה סיפרתי אחד עכשיו זה אמת, והפתרון של ההמשך נאמן, אבל תצטרך לפתור אותו לבד, כי אני לא רוצה לספר לך אותו. עכשיו נחזור לסוף הפרק. פסוק מ"ו. בדיין, מלכה נבוכדנצר נפל על הנפוהי ולדניאל סגיד, ומנחה וניחוכין אמר לנסחל. כלומר, אז המלך נבוכדנצר נפל על פניו והשתחווה לדניאל, ומנחה וקורבנות רצה להקריב לפניו. כן, כתוב פה רצה להקריב לפניו, זה רמוז כאן בפסוקים שהוא לא עשה את זה. דניאל מנע אותו מזה, וזה מה שדניאל אמר לו כבר מראש, גם בפסוק האחרון הוא אמר לו, אלה הרב הודעה למלכה מדיד להביא אחרי דנה, הוא ידע מיד. מה נבוכדנצר רוצה לעשות, אמר לו, לא, זה הקדוש ברוך הוא הודיע לך, זה לא אני, וגם קודם הוא אמר שזה אלוקים, שהוא מגלה סודות, הוא סיפר לך, זה לא כל כך עזר לו, לא? כמה המלך רצה להתייחס אליו כמו עבודה זרה, והוא כנראה מנע אותו מזה, הגמרא אומרת שבגלל זה דניאל השתדל מאוד לא להיות עם חנניה מישאל ועזריה, כדי שלא ישרפו אותו, כדי זה פסילי אלוהיהם, זאת אומרת הוא הפך בעצם להיות סוג של עבודה זרה, וצריך לזכור שדניאל היה קרוי בשם של העבודה זרה של בבל, זאת אומרת לנבוכדנצר זה מאוד נוח, להפוך אותו פה לעבודה זרה. עכשיו, אז כיוון שהוא מונע אותו, ענה מלכה לדניאל ואמר, מנקשות דיה לאחון הוא אלה אלהין ומרה מלכין, וגלה רזין דיה חילת למגילה רזה דנה. כלומר, ענה המלך לדניאל, כן, מה זה ענה? למה הוא ענה? כנראה דניאל מנע אותו, אמר לו, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא ענה לו, אמת שאלוקיכם הוא אלוקי האלוקים ואדון המלכים, הוא מגלה נסתרות שהרי יכולת לגלות את הסוד הזה. זה משפט, בפרקים הבאים נראה את המשפט הזה מקבל נפח יותר ויותר גדול. זאת אומרת, זה הסיבה שזה נבוכדנצר צריך היה לחלום את זה. כל מה שאמרנו עד עכשיו, דניאל יכל לחלום. אנחנו צריכים לדעת את זה, נבוכדנצר, מה הסיבה שהוא ידע את זה? המשפט הזה הוא הפרי של זה שנבוכדנצר חלם את זה, כי עצם זה שהקדוש ברוך הוא הקים מלך על כל העולם, חשוב שהמלך הזה עצמו וכל העולם יבינו שהוא לא אלוקים. כי זה מאוד מפתה, להגיד שהוא הנה, מה ששייך לקדוש ברוך הוא קודם, נמלוך על כל העולם, עבר לבן אדם. בגלל הכוח שלו, בגלל הוא באמת סוג של אלוהות. אז לכן חשוב מאוד שהמלך יגלה בעצמו שהקדוש ברוך הוא המלך ולא הוא, ושהוא יפרסם את זה לכל העולם. בשלב הזה הוא עוד לא מפרסם את זה לכל העולם, רק אומר את זה לדניאל, בפרקים הבאים נראה שהוא מפרסם את זה באגרות לכל העולם, ובשלב הזה הוא מבין דבר אחד. אנחנו נראה בפרק הבא שהוא לא הבין יותר מזה. הוא מבין רק דבר אחד. אלוקיכם הוא אלוקי האלוקים. זה עוד לא אומר כלום, זאת אומרת, הוא נגיד הכוח שמהווה את שאר הכוחות, אבל זה לא אומר שהוא שולט בהם, והוא אדון המלאכים, זאת אומרת, מה זה, איך הוא מישהו אדון המלאכים? אבל זה שאתה יודע להגיד מראש את כל ההיסטוריה שתהיה, זה אומר שהוא אדון המלאכים, הוא הולך להמליך, זאת אומרת, הוא קובע מי ימלוך, וגם זה שנבוכדנצר בעצמו מלך, זה הוא קבע, ולא נבוכדנצר, זה חשוב לדעת, אבל מעבר לזה, האם הוא שולט עכשיו בנבוכדנצר? האם הוא יכול להגיד נבוכדנצר עכשיו מה לעשות? נבוכדנצר חושב שלא. והאם הוא בהכרח יכול גם לממש את התוכנית שלו, שפרס מדייך בשביל את בבל? נבוכדנצר, אני רואה בפרק הבא, חושב שלא. זאת אומרת, הוא עדיין לא הגיע להכרה שהקדוש ברוך הוא גם שולט בארץ. הוא רק יודע מה יהיה ומתכנן מה יהיה. אבל אפשר לשנות לו את התוכניות. אז הוא אומר, רק הוא אלוקי האלוקים ואדון המלאכים, ומגלה נסתרות, זאת אומרת, הוא יודע מה יהיה, והוא גם מגלה אותם לבני אדם, ומספר לכם מה יהיה. שהרי יכולת לגלות את הסוד הזה, זאת אומרת, עצם, ועכשיו אנחנו גם מבינים למה היה צריך שנבוכדנצר ישכח את החלום. זאת אומרת, אם נבוכדנצר היה זוכר את החלום, הוא לא יודע אם הפתרון הזה אמיתי. דניאל יספר ממה שפתר איך שבא לו, יבוא אחד אחר, יפתר אחר. אבל כיוון שהוא יודע להגיד את החלום, שאף אחד לא יכול לדעת דבר כזה, אז זה אומר שגם הפתרון הזה אמת. זה בשביל נבוכד נצח. עדיין מלכה לדניאל רבי, ומתנן רב רבן סגיען יהבלה, והשלטה על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכימי בבל. כלומר, אז המלך גידל את דניאל, ומתנות נכבדות ורבות נתן לו, והם שילו על כל מדינת בבל, ושר סגנים על כל חכמי בבל. הוא הבין שהוא לא אלוהים, ושאין מה להקריב לו מנחה ומסכים, אז במקום זה הוא גידל אותו, נתן לו מתנות נכבדות ורבות, בתור תשלום על שירותיו הבלתי אפשריים, והמשיל אותו על כל מדינת בבל, זאת אומרת שהוא המשיל, כמו שקרה ליוסף אצל פרעה, אתה תהיה על ביתי, ככה קורא לדניאל פה, זאת אומרת הוא מקבל לא את, נבוכדנצר שולט על כל העולם, מי ששולט על בבל עצמה, על העיר עצמה, עיר המלוכה, זה דניאל, הוא אחראי על העיר, ושר סגנים על כל חכמי בבל, כי את כל חכמי בבל הוא הציל ממוות, אז הוא שר סגנים עליהם, ואנחנו נראה בהמשך, בפרקים שבסוף, אנחנו נראה שגם דריווש המשיך את התפקיד הזה. גם כשהמלכות עברה לפרס ומדי, דניאל עדיין נשאר אחראי על כולם. ודניאל באמין מלכה, הוא מניע לאבידתד עם מדינת בבל, לשדרך משך ועבד נגו, ודניאל בתרא מלכה. ודניאל שאל מהמלך ומינה על מלכת מדינת בבל את שדרך מישך ועבד נגו, כלומר את חנניה מישאל ועזריה, ודניאל בשער המלך. זאת אומרת, דניאל לא רצה להתעסק בכל הקטעים המוניציפליים וכו', הוא מינה על זה את שלושת החברים שלו, חנניה מישאל ועזריה, ודניאל נשאר בשער המלך וממנו לומד, המדרש אומר שלכן אסתר שמה את מרדכי בשער המלך, בלי שידעו שהוא קרוב לה, זאת אומרת, היא אמרה לנבוכדנצר, הוא הרג את ושתי, אמרה לו, מה אתה השתגעת, למה הרגת את ושתי? זאת אומרת, ככה היועצים שלי אמרו לי, אז אמרה, אתה לא מבין, כי כל המלאכים שלפניך שמו יהודי, שיהיה היועץ שלהם. אז דניאל היה היועץ של נבוכדנצר. אז הוא אמר לה, את מכירה יהודי טוב שיהיה בשער המלך? אז אמרה לו, כן, אחד מרדכי. אז לכן הוא הגיע לשם. בעקבות דניאל, אמרנו שסתם מבוססת על דניאל. כן, ואז דניאל יכול להיות בשער המלך, קרוב למלך, לטפל למה שצריך, אבל הוא לא צריך להתעסק עם כל